אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע, גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע. כשאנו מתבוננים אליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. כן. איזה ביטויים פה, הערות ככה לפני שניכנס, מה אתם רואים פה? שומעים? להתפיס עוד פעם משהו. זיק הנשמתי, מה זה הזיק הנשמתי, כן. כן. טוב, בואו.
רגע, הלוגיקה פה היא כאילו קודם היה מלחמה, ובגלל המלחמה יש את הנשמות האלה.
ככה משמע פה.
שאתה כמו דוד אולי.
כן, דוד המלך. כן. טוב, בואו נעבור ככה ונראה מה... קודם כל, מתחיל, אנחנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. כן, יש לנו דוגמאות בתורה כבר, גם לפני דוד המלך. אברהם אבינו, כשיוצא למלחמה, אברהם אבינו הוא, כן, הראשון שהכיר בשם השם, הביא את הבשורה של הכרת הקדוש ברוך הוא, הכרת אלוקים לעולם, והוא יצא למלחמה, מלחמה אדיר, מלחמת עולם, כן, כל המזרח התיכון היה שם במלחמה, ארבעה מלחים מול חמישה. אברהם אבינו, מלחמת עמלק, כן, משה רבנו, יהושע, אחר כך בנביאים, כן, והזכרתם את דוד המלך, ועוד ועוד, כן, שגדולים, באמת אנשים גדולים, עצומים, שהם אנחנו לומדים גם מהמידות שלהם ומהעוצמות הרוחניות שלהם, והם היו גיבורי מלחמה. אומר הרב, אנחנו מבינים, הזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שלך במרוצתו עד שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אל הנשמות. זאת אומרת, אחרי מה שדיברנו בפסקה הקודמת, שהבנו שמלחמה היא לא דבר סתמי שקורה במקרה, היא איזושהי התפתחות רוחנית אדירה שהיא דורשת זעזוע של העולם, שמופיע בצורה של מלחמה, שהיא מתחילה קודם כל למעלה בעולמות עליונים, שכוחות שמתאבקים למעלה, וזה מופיע אצלנו במלחמה. אז יש, אנחנו מבינים שיש פה ערכים שהולכים להיוולד. הם צריכים להיוולד בעוצמות. אז בשביל הדבר הזה צריך גם נשמות גדולות. את האנשים שאמורים להוביל את המלחמה בצורה האידיאלית שלה, לא מדובר עכשיו על איזה גויים שנלחמים ב... לא יודע מה, בסדר? ארצות הברית בוונצואלה וכדומה. גם זה חשוב כנראה, אבל בטח במלחמות של עם ישראל, כן? מלחמת ארבעת המלכים והחמישה שאמור לצאת משמלות, בהמשך המשיח נולד משם. והמלחמות של כיבוש הארץ, כיבוש ארץ ישראל, ומלחמות דוד המלך וכו' וכו'. צריך נשמות גדולות שיעשו את הדברים האלה. נשמות, כן, מה הרב מגדיר כאן?
אני חושב גם שזה לא בעצם, זה במקרה.
איפה זה נשמע?
אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו עד שהמלחמה הייתה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע אלה הנשמות. זאת אומרת, אז אם העולם לא יצא מלחמה, זה נשמע שהמלחמה פה היא לא דבר שהוא בעצם.
כן. לא, לא שזה לא, אני לא חושב שזה לא בעצם. מכיוון שהעולם הזה היה צריך להתפתח התפתחויות כל כך גדולות, זה גרם שהופיעו כאלה נשמות גדולות. עכשיו, זה לא במקרה שהעולם היה צריך להתפתח במדרגות כאלה. צריך לכבוש את ארץ ישראל, זה אירוע רוחני אדיר, שהופעת השם בעולם הולכת לעלות קומה. בשביל זה צריך שתרד לעולם נשמה של יהושע בן נון, שהיא נשמה, שהיא, הרב מגדיר את זה, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. צריך נשמה עם שלמות מאוד גדולה, כדי שהיא תגיע למקומות החשוכים האלה של המלחמה, ויהיה לה ברור מה היא הולכת לעשות שם, ויהיה לה את העוצמות הפנימיות לבוא ולעשות את הדברים, לבחור בטוב ולסור מן הרע, כי מלחמה זה דבר מאוד קשה, לא רק מלחמה. עצם המציאות הצבאית בכלל היא דבר מאוד גס ומחוספס, שעלול מאוד לשחוק את העולם הרוחני, וצריך שאנשים שהובילו את התהליכים האלה יהיו אנשים עם נשמות גדולות, שיש להם שלמות פנימית וברור לאן הולכים ולמה הולכים ומה צדקת הדרך ומה טוב ומה רע ואיך עושים את הדברים בצורה נכונה שמגדילה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. כן, דיברנו על זה ברמב״ם, דש על ייחוד השם עושה מלחמה, אז הם ידעו את זה בהכרה פנימית. זה מלחמת קיום מצד אחד, שנלחמים על קיומנו, אבל בעומק זה מלחמה, מלחמת השם. כי הקיום של עם ישראל הוא הופעת אור השם בעולם. זה המשפט, כן, שזה לחרות אותו אלף פעמים בראש, דש על ייחוד השם עושה מלחמה. מאוד מאוד ברור למה אנחנו עושים את הדברים. כן, אחד, כן.
שתי שאלות. שאלה ראשונה, המלחמה היא דבר רצוי?
המלחמה לעתיד לבוא, אנחנו מתפעלים שיהיה שלום. ולעתיד לבוא, כן, יהיה חרטטו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות וכו'. אז אם השאלה היא באידיאל, בסוף, בגאולה השלמה, האם מלחמה רצוי? לא. אבל בתהליך יש מקומות שבהם המלחמה זה מה שנכון. ודווקא על ידי מלחמה, הנכונות להילחם ולעשות את זה בשם השם, זה דבר שהוא זה שיקדם את המציאות. ובלי זה, אם אדם, אם עם לא יהיה מוכן להילחם על האידיאלים שלו, אז זה ייתן מקום לרוע לשלוט בעולם. כמו שנשאל עכשיו, האם אחרי מה שנקרא שביעי באוקטובר, המלחמה היא הייתה דבר רצוי או לא? תשובה, בוודאי שהייתה דבר רצוי. תסתכל מה האופציה השנייה. איזה רוע, אם אתה לא תהיה מוכן להילחם על הערכים האלה, אז אתה נותן מקום לרוע בעולם. אז בוודאי שבמבט כזה מלחמה היא דבר רצוי. אבל אנחנו לא רוצים להישאר שם, אנחנו רוצים להגיע למקום שלא יצטרך, אבל בשביל להגיע לשם צריך קודם כל לבאר את הקוצים מהשדה, כן? ואחרי זה לאט להוביל את העולם לאידיאלים עד שיכירו בשם השם אחד, ואז כבר לא נצטרך מלחמה.
והשאלה השנייה שהיא, הרב פוקו מדבר, אם אני מבין נכון, למעשה שורה התחתונה ואומר, זמני המלחמה הקשים הם מה שהוציא את הדמויות הגדולות גם במלחמה וגם בנפש.
כן.
למה בתקומת ישראל עכשיו אנחנו לא ראינו את זה? למה? עד לאחרונה לא היה שמות גדולים יותר מדי של אנשים דתיים בכלל שהיו גיבורי מלחמה גדולים.
כן. תוריד את המילה דתיים. אני חושב שיש לנו גילוי בדור שלנו של נשמות אדירות שצומחות מתוך המציאות הזאת. אנשים, אפילו חיילים פשוטים, אתה שומע את הדיבורים. עכשיו, כשחייל במצב רגיל, אתה לא שומע אותו בדרך כלל, כן? וגם הוא בעצמו לא שומע את עצמו תמיד. אבל פתאום ברגעי האמת כאלה, אתה שומע איזה דברים. קח את כל הסטיקרים שמוצאים עכשיו על חיילים, משפטים שהם אמרו. אתה אומר, שמע, זה משפטים שאנשים גדולים היו יכולים להגיד אותם. כנראה הם אנשים גדולים. וכנראה שהנשמות האלה של יהושע בן נון, של יואב בן צרויה, של דוד המלך, של אברהם אבינו וכדומה, כן, ניצוצות של הנשמות שלהם, הן הולכות ומופיעות בדור שלהם. הרב כותב, כן? נראה שנייה רגע את השורה האחרונה. כשאנו מתבוננים אליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. אנחנו משתוקקים לאותם עוצמות רוחניות של דוד המלך, שיחזרו אלינו. היום אנחנו יותר רואים את זה כבר, אבל אם ניקח 150 שנה אחורה בגלות, היה חסר לנו את העוצמות האלה. אתה מסתכל על דוד המלך לא רק על, על זה שעל התשובה שהוא הקים מולה של תשובה ועל מזמורי תהילים. אתה משתוקק גם לעוצמות האלה שהיו לו, עוצמות שבא בשם השם, הוא בא מול גוליית. מי הוא כי יחרף, כן, ממערכות אלוקים חיים. מה זה הדבר, איך זה יכול להיות? ובגלות לא ידענו לצעוק את הצעקה הזאת, יכול להיות שהיינו רוצים להגיד אותה, אבל לא העזנו בכלל להגיד אותה בקושי לעצמנו. משתוקקים שהכוחות האלה יחזרו. ומתוך תשוקת זו, רק התשוקה הזאת, תראו את הביטוי פה. כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. אני חושב שיש פה שני ביטויים סותרים, שתי זוגות של ביטויים הפוכים כאילו, שהן יוצרות פה איזושהי הרמוניה, ואיזושהי התרוממות, איזו קומה חדשה. כוח רוחני זה משהו שהוא כאילו, הוא בשמיים. חסר לו את האומץ של הארץ. כוח גבורה זה משהו שיותר בארץ. חסר לו את העדינות. אבל כשאנחנו מסתכלים על דוד המלך, מסתכלים על אברהם אבינו, מסתכלים על יהושע בן נון, ועל הדמויות, כל הדמויות הגדולות ש... ומשתוקקים שהכוחות האלה יחזרו, פתאום אנחנו חווים חוויה כזאת, כותב הרב, שהכוח הרוחני שלנו, שהוא היה בגלות, הוא היה כוח מדולדל, בלי עוצמות, פתאום הוא מקבל אומץ. והכוח של הגבורה, שכשהוא מנותק מהערכים האלה, ממלחמות השם, אז הוא כוח גבורה שבדרך כלל הוא מופיע עם אכזריות, עם כעסים, בצורה שהיא לא עדינה, פתאום הוא מתעדן. זה מדהים לראות את הלוחמים, איזה, מצד אחד איזה גיבורים, ומצד שני איזה עדינים. אתה יכול לראות כאילו, סתם חייל מילואים, לא עכשיו הולך לזה דוגמא. איך הוא עם הילדים שלו, כאילו, אתה יכול לראות תמונה שלו עם הילד שלו שמרים אותו ככה, ואתה רואה את האור בעיניים ואת העדינות שהוא מתייחס לילד שלו. ומצד שני הוא מפה בצבא, והוא יכול להוביל כוח להסתער בתוך עזה, כאילו, ולהרוג עשרות מחבלים. או להסתער תחת אש כדי להציל פצוע. כאילו, זה מדהים לראות את הדבר הזה. והכוחות האלה הם חוזרים לנו, הם חוזרים לנו לא על יד אחת. חוזרים בכמויות אדירות, ורק בשנתיים האחרונות אנחנו רואים איזה גילויים אדירים שהכוחות האלה הולכים וחוזרים. עכשיו, שאלת דתי, זה נכון שבסוף, ככל שהתהליך הזה יתקדם, ואנחנו רואים את זה גם עין בעין, זה יותר יתחבר לתורה ולקודש. עוד פעם, כמה פעמים הזכרנו את זה שבמלחמה הזאת, כאילו עם אופר וינטר, אז הוא... בלבלתי? מה? אז כשהוא אומר שמה ישראל, אז הוא עכשיו חוטף על זה זערה פיקודית או לא יודע מה, והיום כאילו כל מגד שיוצא זה ככה יוצא לה, כאילו, אז רואים ששם השם הוא הולך ומתחבר לעוצמות, וממש רואים כוח גבורתנו מתעדן, ומצד שני כוחנו הרוחני מתאמץ. כמה התורה היא עכשיו היא מקבלת עוצמות כשהיא מופיעה בחיבור הזה למלחמה על ייחוד השם.
אז מה
גורם לירידה בנבל? כל מציאות מורכבת, היא בהתחלה, עד שאתה מוצא את האיזון הנכון, היא גורמת נפילה כשהולכים לאחד הקצוות. כל מציאות מורכבת. כשאדם, לדוגמה, למד, הסדרניק, למד בישיבה כמה שנים ועכשיו הוא יוצא לחיים, הולכת להיות שם נפילה. במובנה. למה? כי אתה יוצא ממציאות שאתה נמצא רק בישיבה בתוך בית מדרש. אתה יוצא לחיים, החיים הם מורכבים, אתה הולך להיפגש עם כל מיני אנשים, עם כל מיני התמודדויות, וכנראה שאתה לא תדע מיד ברגע הראשון בדיוק מה האיזון הנכון בין הערך הזה לערך הזה לערך הזה. אז יהיה נפילות, כי כל פעם כשאתה לא מאוזן ואתה לוקח איזה ערך אחד לאיזה קצה, אז זה גורם לנפילה. אבל ככל שיותר ברור לך, בשם מה אתה מגיע ומה המטרה וגם לאט לאט איפה להיזהר יותר וכו', אז אתה יותר ויותר תדע לכוון את הדברים למטרה שלהם. כמו שנשאל אחד מגדולי הציבור החרדי, למה ההסדרניקים יכולים ללכת לצבא ובלי ל, 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 לא זוכר שאלו את זה, אם זה בלי ליפול או בלי לעזוב את העולם התורה. כמובן שגם בישיבות ההסדר יש את ה... גם לנו יש נפילות וגם אנחנו לא שלמים בוודאי. שאלו אותו למה באופן כללי, למה הם לא מפחדים ללכת ו... אז הוא ענה, תשובה מדהימה, שבעיניי המסקנה שלה היא ברורה, אבל למסקנה לקחו את זה למקום אחר, אבל תשובה שמה, הם רואים את עצמם כחיילים של יהושע בן נון, לכן הם לא נופלים. זאת אומרת, כשברור הכיוון וברור איך הדברים הם באמת יכולים להתחבר, אז זה נותן כוח גם לא ליפול באמת. עכשיו, מה זה לא ליפול? בדרך נופלים, בדרך קצת נופלים פה, נופלים שם, ואנחנו מבינים שחלק מהקימה זה ליפול בדרך, אבל לתקן, וכשמבינים מה הכיוון.
בסדר? בין אברהם אבינו, נגיד לדור שלנו, עכשיו הרב אומר שזה בדור שלנו, כי יש עלייה חזרה בגלל המלחמה, אני אומר.
לא, עוד לפני המלחמה, בכלל, כל הקיבוץ טוב, גלויות וקום המדינה.
מה גרם לנפילה בין אברהם אבינו לדורות האחרונים?
הזיבה של החוסר הבירור של מלחמה על ייחוד השם. כשעובדים עבודה זרה, אי אפשר ללחם מלחמה על ייחוד השם. אז השחיקה הרוחנית של עם ישראל וארץ ישראל, שגם לה הרב מתאר אותה במהלך האידאות מה גרם לה, אבל ככל שהתרחקנו מהערכים שלנו, אז ממילא כבר איבדנו את אותה גבורה עדינה והפכה להיות...
או זה מהלך הפוך, שהמלחמה מובילה לאנשים
חזקים רוחניים. זה כן, אבל המלחמה היא מובילה כשגם הערכים ברורים. כשמחוברים לתורה, אז המלחמה היא עכשיו נותנת עוד עוצמות, כשעכשיו כל הערכים של התורה אתה נלחם עליהם ואתה מבין שזה מלחמה על ייחוד השם, זה מופיע נשמות גדולות. אבל כשמתנתקים מהתורה, אז המלחמה היא תוציא כוחות שליליים. בסדר? ברור שבסוף חייב להיות... מלווה לכל זה את החיזוק התורני, וגם בדור שלנו. כמובן שרק מלחמה זה לא עוזר, אנחנו רואים מה קורה לצבא כשהוא לא מחובר לתורה, וכשעם ישראל לא ברור לזהות, ולכן אנחנו כל כך, אנחנו רוצים שהחרדים גם ילכו לצבא, לא רק כי צריך עוד לוחמים, אלא כי אנחנו רוצים, כי במשמעות יותר רחבה, זה לחבר את כל עולם התורה, כשיש חלקים בעולם התורה שעוד לא מחוברים למציאות הזאת של המלחמה, אז עדיין לא גמרנו את הבירור. אז זה ברור רוחני, החיבור של הציבור החרדי לצבא. עכשיו, הוא צריך לקרות, איך הוא יקרה בפועל, זה כבר, אנחנו לא ניכנס לשאלות הפוליטיות והמעשיות, כי יש באמת פה הרבה חוכמה והרבה זה, אבל במהות, אנחנו לא כי רק חסר לנו עוד לוחמים, אנחנו, כי יש פה איזשהו נתק בתפיסה שעוד לא צריכנו לחבר אותו. כן.
בית ספר
שרב הסביר
את הפסוק שהרב הוקרי פה גם כן, בית שרב כאילו, הלוחם, לא
ישחק
מסרב,
כאילו
לא
יהיה לעצמו רע. כן, ככל שעזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע, אז גם כי ילך בגט המוות לא יראה רע. כי אתה עימדי. כן, ככל שאדם יותר מחובר לערכים ולהבין את הדרך ולאן הוא הולך ומה המגמה, אז גם כשהוא נמצא בחושך הוא לא יראה רע. מה זה לא יראה? חושך שהוא מפחד פה, מפחד שם, אבל כאילו... הוא יודע שיש לו כוחות להתמודד ובסוף לעשות את התהליך ברור הזה ולבחור בטוב ולהוביל את המציאות לתיקון. טוב, בוא נראה עוד פסקה ואחרי זה נעשה סיום, בסדר? פסקה ג' עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רישה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם מתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההרה האלוהית הברורה. יעקב שלח לסב את הפורפירה, יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים עליה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי הכרח לייסד דומה. וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. כן, בואו ישר ניכנס ככה. קודם כל הביטוי פה, עזבנו את הפוליטיקה העולמית, מה זה פוליטיקה עולמית? כל ההופעה המדינית של עם ישראל, שיש מדינה וצבא ויחסים בין אומות. אז עם ישראל עזב את כל הדבר הזה, מאונס, שיש בו רצון פנימי. וזה קרה באונס. לא היה לנו ברירה. התגברו לנו הגויים, החריבו לנו בית המקדש, הוציאו אותנו לגלות. בית המקדש הראשון, אחרי זה בית המקדש השני. ועזבנו את הפוליטיקה העולמית. עכשיו אנחנו רק קהילות, קהילות מפוזרות בכל העולם. כן? עד שדורנו. זה קרה באונס, אבל זה קרה באונס שיש בו רצון פנימי. עוד מעט עכשיו הרב יסביר לנו מה הרצון הפנימי בתהליך הזה, אבל רגע, אני רוצה שנייה לשלוף את המשפט הזה, להתחבר לדברים שגם ראש השיבה הזכיר קודם, וחשוב לנו כאילו גם מעבר. הצבא הוא מלא אונס שיש בו רצון פנימי. את כל הזמן אומרים לנו, כאילו, אתה חייב לעשות ככה וככה, וכמו שהזכיר ראש השיבה, ככל שאנחנו יותר נצליח למצוא את הרצון הפנימי בזה, אז זה יותר נותן לנו את הכוח גם את להרים את הראש מעל המים, וגם לא להישחק, וגם לעשות את הדברים באמת בצורה גדולה. זאת אומרת, כשמכריחים אותי עכשיו עוד פעם לנקות הנשק, ועוד פעם לשמן את לשמן את הנשק, ועוד פעם למגלר, כן, להוציא את החול מהזה, ועוד פעם ריצה, ועוד פעם בוחן מסלול, ולפעמים מעצבן. אבל כשאני רגע שנייה הולך צעד אחורה ואומר, רגע שנייה, בתכלס אני רוצה את המעצבן הזה, למה? כי בגדול אני נהיה חייל יותר טוב, יותר מקצועי, בסוף כשבשעת האמת אז אני אהיה יותר מוכן, הנשק שלי יהיה יותר מוכן. אז נכון שלא כל איזה פיפס ושיגעון של מפקד, לפעמים יש שטויות ודברים שמעצבנים, בסדר, לא צריך להתחבר לכל דבר. אבל בגדול בגדול להזכיר לעצמנו שבכל המציאות הזאת של האונס הזה, ושאני לא יכול לצאת עכשיו הביתה, נבנים בי כוחות נפש, נבנית בי מקצועיות, נבנים בי הרבה דברים וערכים שאני רוצה אותם. אז לזכור את המשפט הזה גם כאן, הייתי כותב את זה לעצמי, המשפט הזה, שאונס יש בו רצון פנימי, ולבדוק אפילו ככה תוך כדי כל מיני דברים בצבא, שוואי, היום הכריחו אותי ככה וככה, למה אני רוצה את זה גם? האם אני יכול להתחבר? לא לכל דבר אפשר, אבל להרבה דברים כן אפשר להתחבר, ולפחות למציאות הכללית זה נותן כוח ככה להתמודד בצורה טובה עם הדברים. אז זה רק ככה מאמר מוסגר. גם את הפוליטיקה העולמית עזבנו מאונס, יש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. בתקופת התנ"ך זה אחד לאחד, ממלכה הולך ביחד עם רשע וברבריות. מאוד קשה להחזיק ממלכה בלי רשע, בלי שיש איזה מלך עריץ, דיקטטור שעומד בראש וכל מי שלא מסתדר לו הוא הורג אותו, או שיוצאים למלחמה בין עמים שהיא סתם להרוג עכשיו הרבה אנשים כי אני רוצה שלעם שלי יותר אמצעים כלכליים או שטח של ארץ וכולי וכולי. עם ישראל לא רוצה את זה. זה סתירה פנימית לנפש שלנו, של הצדקות, של הרחמנות, של הופעת הטוב. מה זה?
למלך מותר להכריז על מלחמה לכיבוש שטח.
נכון. נכון, אבל גם זה, מה גורם את זה שאצלנו, שהמלחמות של עם ישראל הן מלחמות שהן לא מלאות ברשע, כשהמלחמה גם על כיבוש שטח היא מתוך אידיאל. אם לא היה את האמירה האלוקית שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, הרי חלק ממה שמאוד קשה, נקח את זה בסטיגמה, בסדר? לציבור של השמאל כהכללה. עם כל המציאות של הכיבוש וכו', כי יש פה משהו לא מוסרי. בסדר, היינו חייבים כדי לשרוד, שיהיה לנו מקום, מקלט בטוח. אבל מה עשינו? הרגנו הרבה ערבים, גירשנו אותם מהבתים שלהם, אז יש פה בעיה מוסרית. אם לא נחיה בשלום, בדו קיום, אז מה הצדקה המוסרית שלנו? כאילו, וגם נספר לעצמנו שככה גם יהיה להם יותר טוב, כי ככל שעם ישראל שנמצא פה במדינה יותר מתפתחת, אז בסוף אם נחיה בדו קיום, אז בסוף גם לערבים שחיו פה, נכון שהרגנו אותם קצת וגירשנו אותם קצת מהבתים, אבל בסוף בסוף יהיה להם יותר טוב. אז זה הצדקה המוסרית כשמנותק מתורה, זה הצדקה המוסרית שאנחנו מספרים לעצמנו, אבל היא לא מספיקה, כי באמת יש פה דברים יותר עמוקים. אז באמת בלי תורה ובלי הערכים של להבין מה אנחנו עושים פה בארץ ישראל, אז כאילו המדינת ישראל היא עלולה להיות משהו שיש בו רשע וברבריות. ואנחנו לא, ובצדק השמאל לא רוצה את זה, אנחנו גם מסכימים איתם שאנחנו לא רוצים את זה. צריך להסביר למה תורה זה משהו שהוא מלא צדק, בשביל זה להראות, צריך להראות את הגודל של התורה וכו' וכו'. טוב, זה לא הנושא אבל עכשיו. אבל בכל אופן, כל מהלך ההיסטוריה, עם ישראל עזב את הפוליטיקה העולמית מתוך אין ברירה, אבל אנחנו גם איפשהו שמחים באין ברירה הזאת, למרות שחטפנו, בגלל אין ברירה הזאת חטפנו והרגו אותנו ורצחו אותנו וגרשו אותנו ושדדו אותנו, אבל איפשהו אנחנו שמחים בזה שאנחנו עכשיו לא, כאילו זה חסך מאיתנו להוציא כל מיני כוחות של אכזריות שזה לא מתאימים לנו. מובן הדבר שכדי להגשימו, כן, כדי להגיע, אבל קשור לשאלה שלך קודם עידו, כדי להגיע לאותו מצב של שלום עולמי, חייבים לעבור במלחמה. כדי להגשימה, צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת, חייב שלנו טנקים מצוינים, ומטוסים מצוינים, ופצצות, וטילים, וכו' וכו'. בשביל להגיע לאותו שלום, לאותו מקום שאנחנו לא צריכים את הרשע והברבריות, צריך לעבור שם, אין מה לעשות. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. ושהרבה שנים כאילו לא היה לנו ממלכה, לא היה ברירה. והנה הגיע הזמן, אומר הרב לפני כמאה שנה, קרוב מאוד. העולם מתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו ליסודות הטוב, החוכמה, היושר והערה האלוהית הברורה. אנחנו מאוד קרובים למקום שיהיה אפשר לכונן ממלכה של עם ישראל, על בסיס של יושר טוב והערה אלוקית. זה לא אומר שלא נצטרך בשלבים הראשונים להשתמש גם בכוחות שהם קשים, אבל זה כבר מאוד מאוד קרוב להופיע ממלכה ככה של, של טוב, של רחמים, של, של אור וכו' וכו'. יעקב שלח לסבת הפורפירה, יעבור אדון לפני עבדו, זה יש לי במדרשים ומובא בזוהר הקדוש, שכשיעקב אומר לסב, יעבור אדון לפני עבדו, זה... הוא בעצם, זה לא רק איזו אמירה, טוב בוא תלך לפניי, יש פה אמירה רוחנית, עזוב, אני מוותר על השלטון. סב אומר, בוא נשלוט ביחד, בוא נלך ביחד. יעקב אומר לו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, קח אתה, קח את השלטון. עכשיו כשיעקב אומר לסב, קח את השלטון, אנחנו יודעים מה קורה כשסב שולט, וידענו את זה 2000 שנה בגלות, טוב מאוד על בשרנו, מה זה אומר כשסב שולט? יעקב ידע את זה, והוא אמר, סב כך, כי עכשיו, אני, בסוף בסוף עם ישראל הוא אמור להופיע ממלכה של צדק ולא של רשע. והיום העולם, היום אז, לפני 2000 שנה ו-3000 שנה, העולם עוד לא מוכשר להקים ממלכה שהיא תהיה על בסיס של צדק. כי עדיין יש המון רשע בעולם. יעקב אומר, אני מוכן לסבול, ואני יודע שזה יהיה סבל גדול לבנים שלי, שעשיו ישלוט לפניי. אבל רק ככה בסוף אנחנו נגיע למצב שכשנעבור את ההיסטוריה הזאת, איכשהו נצליח להחזיק את הראש ואיכשהו לא, כן, להחזיק מעמד ונעבור, אנחנו בטוחים שנעבור, כי נצח ישראל לא ישקר. אז אחרי כל המלחמות של עשיו, בסוף יגיע השלב שיעקב יכול לבוא ולקחת את השלטון, והפעם זה יהיה כבר שלטון של צדק ושל אור ושל טוב. השנייה, אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים עליה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי הכרח לייסד אומה. כי למה בכל זאת היה לנו ממלכה ומלחמות? כי כדי לייסד את האומה הישראלית, לא היה אפשר להתחיל מהגלות ישר. צריך קודם כל שיהיה את הכיבוש הארץ, ולהקים פה מרכז רוחני, ובית מקדש ראשון ושני, וממלכה. כדי שאחרי זה כשנצא לגלות, יהיה לנו על מה לחלום, יהיה לנו על מה להתפלל. כי ראינו מה זה אומה, ויש לנו את הזיכרון, כמו שראינו בפסקה הקודמת, של גדולי האומה שהם הובילו את המלחמות, ויש לנו למה להשתוקק ולאן לך. אז היה חייב בשביל להעמיד את יסוד האומה, אבל קיבלנו את זה קצת, לכמה מאות שנים, ומהר מאוד, אחרי הרבה פחות מזה, זה כבר התחיל להתפורר עד שהגיעה התפוררות הגמורה בחורבן בית המקדש, כדי שלהעמיד את יסוד הממלכה. אבל אחרי זה זהו, זה חוזר לסב, עד שמגיע... והרב אומר, כבר ראיתי מאוד קרובה, ואנחנו כבר ממש רואים את זה, איך שבאמת הממלכה שעם ישראל מקים, היא ממש ממלכה שעומדת על בסיס הצדק והחסד והטוב והאור, וחלק מזה, זה כל השחיתויות שנחשפות, וזה שאנחנו לא מוכנים לתת לזה, זה מצד אחד, הם צפות ורואים אותם, מצד שני, זה לא דומה בכהוא זה, למצב שישעיה מתאר, כן, כולו מנעפים, כן, רודף שוחד ושלמונים וכו' וכו'. זה היה מציאות שכל השרים ואף אחד לא היה מה אפשר לעשות עם זה. דווקא זה שעכשיו רואים שכל פעם כשיש איזה משהו, אז יש תיק 1000 ותיק 2000 ו-3000 ועוד שחיתות פה ושחיתות שם, דווקא זה שהדברים הם, 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 הם עולים וצפים ומוציאים אותם, זה, 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 זה כמו מוגלה שיוצאת החוצה, אבל זה מראה שהגוף הוא בריא בפנים. וכבר אנחנו קרובים באמת להקים המלאכה שהיא באמת יהיה על טוב ועל חסד ועל צדק וכו' וכו'. כן.
אולי זה
לא
כל כך חשוב, אבל מה, זאת אומרת, כטענה מול איך שיעקב מנהל את העניינים, לא ככה מקדמים דברים. זאת אומרת, מה היגיון בלתת לסב מנדט לשלוט תקופה? זאת אומרת, מה יכול לקרות? איך זה מקדם את, את העולם ליושר ולצדק שיעקב יבוא?
יש תהליכים רוחניים שהולכים לקחת המון זמן, כמו שהרב אומר, שהעולם מתבשם. ניתן, כך כדוגמה, זה המון תהליכים והמון מורכבויות, אבל ניקח כדוגמה קטנה. זה שהעולם אז היה עולם אלילי. והיום העולם לא מאמין באליליות. יש עוד כמה מקומות של מקדשים ואלילים וכו', אבל זה כמעט לא קיים. יש כן, יש נצרות, יש אסלאם וכו', אבל העולם כבר מאמין שאו שהוא כופר, או שהוא מאמין באל אחד. זה התקדמות אדירה של העולם. עכשיו, ההתקדמות הזאת, חלק ממה שהיא נוצרה, זה מהמצב שעם ישראל מפוזר בגלות. והתורה והתנ"ך שלנו הוא תורגם בצורות גם לפעמים מקולקלות, אבל זה יצר תהליכים שהעולם נמצא במקום אחר לגמרי. גם תהליכים אמוניים, ויש עוד כמובן מה לתקן, יהיה למלך המשיח עוד עבודה, וגם תהליכים מוסריים. העולם האלילי היה עולם מאוד ברברי. היום העולם הוא הרבה יותר מוסרי. זה לא שאין עוולות מוסריות, אבל יש כבר איזה עמת מידה מוסרית הרבה יותר עליונה ממה שהיה פעם. אז יעקב אבינו אומר, אני מבין שיש תהליכים שהם לא יקרו. עם ישראל עכשיו אם יהיה לו ממלכה, הוא לא יכול כבר להביא את העולם למקום הזה. והעולם ייקח לו עוד 2,000, 3,000, 4,000 שנה כדי להגיע למקום הרבה יותר מבוסם ועדין ורוחני ואמוני ומוסרי. ולכן אני אומר, יותר טוב לעם ישראל יהיה שיהיה הרבה כוחות שעכשיו לא יצאו לפועל. כי אם הם עכשיו הם יצאו לפועל, הם יצאו עם המון המון רפש. וזה לא בריא לעם ישראל, זה מעכב את התהליך האמיתי. אז אני נותן לסבת השלטון, עם כל המשמעויות הכואבות של הדבר הזה, אבל במבט הארוך טווח, בסוף מי שמנצח זה יעקב. כי בסוף הוא יודע, אחרי כל התהליך הזה, עם ישראל יקום, וכשהוא יקום, הוא יקום ויבנה ממלכה של צדק.
מה
שדיברנו בפרשת
ויש לה קצת.
נכון.
רגע, אז מה החיסרון אבל להיות ממלכה שקיימת כל הזמן הזה?
כי אז אתה, אין לך ברירה, אתה חייב, כדי להחזיק את הממלכה, אתה חייב להשתמש, בגלל שהשפה היא שפה ברברית, אתה חייב להשתמש בכלים האלה, ובסוף אתה גם משתכנע מזה. כשאדם כל הזמן הוא מתנהג בצורה ברברית, לצורך העניין, החיילים היקרים שלנו, שעברו עכשיו סוד לשם שמיים, נלחמו וכו', אבל זה עושה משהו בנפש, צריכים עכשיו ימי עיבוד, ולפעמים צריכים גם טיפול ותהליכים, אז יש זמנים שאנחנו אומרים, בסדר, כשזה מלחמה עכשיו שנתיים זה קשה, אבל נתמודד, נקום ונחזור לבנות את עצמנו בצורה עדינה ותאורה וכו' וכו'. אבל עכשיו אם זה היה 2,000 שנה להחזיק ממלכה בכל המציאות הקשה של כל היצרים שהסתובבו בצורה פראית, בלי עמות מוסר רוחניות, לאומיות, אנושיות, אז זה היה יותר מזיק לעם ישראל מאשר בסוף זה היה מוצאים איתנו כוחות שליליים כל כך הרבה זמן שזה היה כבר מאוד קשה לתקן את זה ולחזור לכוחות הפנימיים שלנו. אז לפעמים אין מה לעשות, הדבר שנכון להגיד עכשיו לכופף את הראש ושהרבה כוחות לא יופיעו עכשיו, לא יצאו לפועל, כדי שכשהם ייבנו, גם מצד אחד הם ייבנו מספיק חזק מבפנים, ומצד שני המציאות שבחוץ, הפער כבר יהיה יותר קטן, שנוכל עכשיו לבוא ולחזור לשדה, כן, לשדה הקרב, או לשדה המדיני, או לא משנה, כל סוג של מציאות של חיים, ולהצליח לעשות אותה בצורה שהיא עדינה, ושוב, תמיד יהיה נפילות בהתחלה, כי כשיורדים לארץ, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. אבל זה יהיה נפילות קטנות שאפשר להתמודד ולקום מהן, ולא משהו שיגרום לנו ליפול מאוד מאוד עמוק למציאות יצרית, גשמית, נמוכה, שהייתה פה באלפי שנים האחרונה.
בסוף, כל עם, אפשר להגיד את זה על כל עם, שרד את כל הזמן הזה,
איזה עולם שרד כל הזמן הזה?
זהו. אז מה גרם לשינוי ברוחניות בעולם הזה, בכל הזה, במוסריות?
העמים בגלל שמאוד התחככו עם המציאות, הם נשארו במקום מאוד נמוך. לא היה להם את השאיפה העליונה לאן לשאוף, כמו שיש לעם ישראל.
מה הכי נשאר לעם ישראל?
מה זה? קודם כל, כמה דברים. כשאתה שואל רגע, מה הכין את השטח, למה אתה מתכוון?
שעכשיו, אחרי 2000.
שעכשיו זה כן? שני דברים, תהליך פנימי ותהליך חיצוני. תהליך פנימי זה התהליך הרוחני שעם ישראל עבר כל הגלות, של להתחבר לתורה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, למסור נפש על קידוש השם, לברר דברים, כל התורה שבעל פה שהתבררה כל 2000 שנות גלות האל. זה תהליכים פנימיים שקרו. וגם הריחוק מארץ ישראל ומחיים של אומה והזיכרון שהיה לנו להתגעגע אליו, זה יצר השתוקקות של, כן, כמו שבא, כן, 2000, התקווה בשנות 2000. התקווה של 2000 שנה זה משהו שהוא נהיה מאוד מאוד עמוק בפנים, שהוא, בסדר, שהוא יוצר תהליכים מאוד עמוקים. תהליך שני שקרה זה תהליך חיצוני, שהעולם הוא לאט לאט התעדן. חלק מזה שהוא התעדן, כי גם בגלל שעם ישראל היה מפוזר, ככה התפיסה של הראש העריר, שעם ישראל היה מפוזר בכל מיני מקומות בעולם. אז האידיאלים של עם ישראל הם חלחלו לאט לאט, אז, ואז ממילא המציאות היא, 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 היא הרבה יותר מוכנה, ועוד תהליך שקרה, ויש פה המון תהליכים, לא נוכל עכשיו, כאילו בעצמנו אנחנו לא יודעים להקל את כל התהליכים, אבל עוד תהליך שיש כאן, העולם גם ראה, העולם גם יש לו איזה געגוע, העולם גם רואה לאט לאט שכאילו בסוף מה שחשבנו שיתן לנו משמעות, האדם האנושי מחפש משמעות כבר 5,000 שנה, והוא עוד לא מצא אותה. וניסה ככה וניסה ככה, וקומוניזם וסוציאליזם וקפיטליזם ועוד כל מיני איזמים שונים, ושום דבר לא נותן מענה. אז זה גם דבר שמכין את הקרקע לחזרה של עם ישראל, ופתאום רואים יש פה משהו אחר. אם זה מעצבן המשהו אחר הזה, אבל כל הדברים האלה מכינים את הקרקע בכל מיני רמות. תוסיף לזה את כל הלימוד תורה שהיה כל הדורות, את כל המצוות שעשו כל הדורות, ואת כל התהליכים הסגוליים הרוחניים שקרו כל הדורות, בסדר? אז כל הדברים האלה ביחד הם יוצרים שעולם הוא מתבשם, האוויר נהיה יותר טהור באופן יחסי, הוא מחכק, התארה השלמה תהיה רק שעם ישראל לחזור לארץ ישראל כולו, וארץ ישראל השלמה תהיה בידינו, ויהיה בית מקדש, ויהיה תורה גדולה, וכל עם ישראל יבחר, לא כמשהו חיצוני, כבחירה פנימית בתורה הזאת, והבשורה הזאת יצא אחר כך לעמים. זה תהליך שאור השם מופיע בעולם. בסדר? טוב, בעזרת השם. נעצור פה, אני אעשה סיום עכשיו ברשותכם, לעילוי נשמת אמי מורתי, מרים בת רבי נפתלי יעקב, אחרי זה קצת...